לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. העימות בין רוסיה לאוקראינה. רשת CNN מדווחת כי בכיר אמריקני אמר היום על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי הוא השלים את ההכנות לפלישה נרחבת לאוקראינה. הגורם הוסיף כי פוטין ריכז קרוב ל-100% מהכוחות הדרושים לפלישה בקרבת הגבול, והם לדבריו מוכנים לכניסה. בתוך כך, שר הבריאות ניצן אורביץ אמר הערב כי ישראל ערוכה ומוכנה להעביר לאוקראינה סיוע הומניטרי באופן מיידי. לדבריו, ישראל תומכת בריבונותה ובשלמותה של אוקראינה, וכמו שאר העולם החופשי אנו מקווים לפתרון דיפלומטי שיוביל לרגיעה. כך אורביץ. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי הטיל סנקציות על החברה המפעילה את צינור הגז מרוסיה לגרמניה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אמש הודיעה גרמניה כי עוצרת את הליכי אישור צינור הגז. זאת בעקבות החלטת רוסיה להכיר בעצמאות מחוזות הבדלנים שבמזרח אוקראינה. על רקע מעורבותו של המחבל עמר ג'רדד בפיגוע ירי ליד חומש לפני כחודשיים, בה נרצח יהודה דימנטמן, השם ינקום דמו, צהל הודיע למשפחת המחבל כי בכוונתו להרוס את קומת הבית שבה התגורר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מעדכן כי למשפחה ניתנה אפשרות להגיש ערעור בנושא. רוכב קורקינט חשמלי כבן 16 התנגש ברכב ברחוב 3 השעות בבני ברק. כוחות הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב בינוני לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלת ראש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
הלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי לרדת במהלך היום שילך ויתחזק לקראת הלילה.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
עד כאן חדשות כל חי.
עשרים וחמש שנה, כל חי תמיד איתי. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים. איתנו באולפן אורי כהן, הטכנאי שמעביר את קולנו עליכם. בהפקה יענה לכם שלמה פולק. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ב-03-593-93-93, או כמובן דרך אתר כל חי, בתחת הלשונית הודעה לשידור. ובכן, הערב נרצה להתמקד באחת הבעיות הכי, נקרא לזה אם אפשר לתאר בעיה כפופולרית, על אחת הקשיים, אחת ההתמודדויות באמת הנפוצות ביותר. והוא התופעה הזו שהילדים בוחנים אותנו. יצא לי לשמוע לא פעם ולא פעמיים טענה מאוד מאוד נפוצה. למה הילדים בוחנים אותי? או נניח שנכנס איזה רבי חדש לכיתה, ולא כל כך הולך לו. אז המנהל אומר לו, תמתין מעט, חכה, אתה חדש, הילדים עדיין בוחנים אותך. מה פשר המבחנים הללו שהילדים בוחנים אותנו? מה העניין המבחנים הללו? מה זה? איזשהו בוחן, רוצים לתת לנו ציון? אז הערב בעזרת השם אני ארצה... נרצה להסביר את התופעה הזו שנקראת למה ילדים בוחנים אותנו, ולמה בכלל הם מפרים משמעת. מה גורם לילד להיות כל כך לא ממושמע, כל כך לעשות מה שבא לו. אז מאזינים יקרים, אם תרצו הערב, בעזרת השם, להתקשר ולהביע, להתעניין, לשאול בכל מה שקשור לנושאי המשמעת, איך למשמע, מה לעשות עם זה, איך מתמודדים עם ילדים שמה שנקרא ממש עושים לנו כביכול, לפחות כך זה נראה כלפי חוץ, בדווקא, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-500-93-93. לכל אדם יש שאיפה ליציבות. כל אדם בחיים, בכל תחום שהוא, שואף ליציבות. אם זו יציבות כלכלית, אם זו יציבות במשפחה, אם זו יציבות בבריאות, אפילו אדם שנניח סובל מבעיה רפואית מסוימת, אבל אם היא מיוצבת, מסודרת, אין חשש שמא היא תתפרץ פתאום, אז אדם יכול לחיות עם זה. אדם יש לו איזה, אני יודע מה, נפלה לו שן, חסרה לו שן אחת, בסדר, זה לא הורג. הוא יכול להחליט שאוקיי, אני חי עם זה, זה עדיין נחשב מצב יציב. כל אדם שואף ליציבות. עכשיו, אתם יודעים שכשם שאנחנו שואפים ליציבות בכלכלה, במשפחה, ככה אנחנו גם שואפים ליציבות בנפש. מאוד מאוד קשה לאנשים שמצב הרוח שלהם משתנה באופן קיצוני מעת לעת. בבוקר הוא יכול לקום שמח, פתאום באמצע היום נופלת עליו כזאת דיפרסיה, והוא ממש שבור לרסיסים, ופתאום מי צריך בכלל את החיים האלה, ולמה, ובשביל מה כל זה? כל אדם שואף ליציבות. מחקר שנעשה בארצות הברית אומר, שילד חווה הרבה חוויות ראשוניות בחיים. אני אתן דוגמה. נניח ילד קטן, פעם ראשונה בחיים שלו יוצא עם אמא לרחוב. היא לוקחת אותו איתה לקניות או משהו כזה. נניח מסתובבים ברחוב רבי עקיבא. פתאום, אוטובוס עובר ככה מהתחנה, נותן גז, ונכון יש לו בצד מאחורה את המנוע הרועש הזה. המנוע עובר ממש סמוך לילד. באותו רגע גופו של הילד נכנס למתח אדיר, ללחץ. המחקר הראה בארצות הברית שכל מיני חוויות שבשבילנו הן מאוד רגילות, כגון כל רכב שעובר, מסעית או אוטובוס, משהו גדול, או נניח חתול שקופץ פתאום מהפח באמצע הרחוב, או ישנם כל מיני חוויות שבשבילנו אנחנו כבר די מורגלים מהם, זה די חלק מהמראה של הרחוב שלנו, אבל בשביל הילדים זו חוויה ראשונית. ולקחו ילדים, שבאמת זה הפעמים הראשונות שלהם שהם יוצאים עם אמא לרחוב, וחיברו להם אלקטרודות באזור הלב, באזור המוח, עם מכשיר קטן כזה שמקליט את התנודות, ובאמת התברר שההלם והזעזוע שהגוף שלהם עובר באותן חוויות ראשוניות, אם אדם מבוגר היה עובר כזה זעזוע, היה חוטף התקף לב שהיה מסכן את החיים שלו. עד כדי כך. אבל הקדוש ברוך הוא ברח חיסון טבעי לילדים. ילד נבהל ברמה כזו שאם הבעלה הזו הייתה עוברת על אדם מבוגר, הוא היה מת. אבל הילד יכול להתגבר על זה? יש חיסון טבעי שברא הקדוש ברוך הוא לגוף. גם במאמצים שהילדים משקיעים במשחקים שלהם. תראה, הילד קטן, בן שנה, הוא לא מתעייף לרגע, הוא לוקח את זה ומשחק עם זה, ואז הוא זורק את זה ועובר לארגז חול, ומארגז חול הוא עובר למשחק ההוא ולילד השני לשחק איתו. המאמצים הפיזיים שילדים קטנים משקיעים במשחקים, הם עצומים. וגם על זה עשו מחקר, איפה לא, בארצות הברית. לקחו ילד קטן מגיל שנתיים, שנתיים וחצי, והכניסו אותו לחדר עם קירות זכוכית. ושמו לו בחדר כיסא ושולחן וצעצועים, טרקטור ובובה וקוביות, מה שנותנים לפעוטות. אבל ליד החדר הזה הצמידו עוד חדר נוסף וקיר זכוכית, כמו שאמרתי, באמצע. ולצד השני הכניסו חייל מהמובחרים ביותר בארצות הברית, חיילי המרינס. ואותו חייל מרינס, בנו לו דגם תואם של כיסא ושולחן, אבל בהתאם לגודל שלו. מה הכוונה? נניח שהפעות הזה, אם הוא נעמד כולו, הראש שלו מגיע לתחתית הכיסא. אז לחייל המרינס בנו כיסא מאוד מאוד גדול, שגם כשהוא עומד, הראש שלו מגיע רק לתחתית הכיסא. ואותו הדבר את היחסיות של השולחן. עכשיו נניח הפעות הזה, כשהוא מרים את הטרקטור צעצוע, אז משקל הטרקטור הוא כבד בשביל הילד הקטן. וגם הרוחב שלו והגודל שלו זה כמעט חצי מהגוף של הילד. אז בנו טרקטור צעצוע, אבל מוגדל יותר לאותו חייל מרינס, בכובד שונה. בקיצור, אתם מבינים, עשו התאמה בין הילד בן שנה והצעצועים שלו, לבין חייל המרינס והצעצועים שלו. ואמרו לחייל, אתה מסתכל דרך קיר הזכוכית. ומה שאתה רואה שהילד הקטן עושה, אתה פשוט מחכה אותו. צחק החייל ואמר, אין בעיה, מה הבעיה? נכנסו פנימה שניהם. הקטנצ'יק מתחיל לזחול, החייל זוחל. הקטנצ'יק מתרומם לכיסא, מרים את הידיים ולאט לאט מטפס על הכיסא. חייל המרינס גם, מרים את הידיים על הכיסא המוגבה, ומנסה איכשהו לעלות ועולה. אחר כך הקטנצ'יק יורד אחרי דקה, לוקח את הטרקטור, משחק איתו. אחרי כמה רגעים עוזב את הטרקטור, עובר לגולות, מסיים עם הגולות, עובר לקוביות. רבותיי, לא עברו שעתיים, חייל המרינס פשוט התמוטט על הרצפה. לא יכל להחזיק מעמד, בפרט שהוא עושה דברים שאין להם תכלית, זה לא איזה משימה צבאית. אין את המתח של הקרב. והילד הקטן ממשיך לשחק. זאת אומרת, גם המאמצים הפיזיים שהילדים שלנו משקיעים במשחקים, הם עצומים. עצומים לאין ארוך. עכשיו צריך לדעת דבר אחד. כשם שישנן חוויות ראשוניות שמזעזעות את הגוף, כך ישנן חוויות ראשוניות אצל הילדים שלנו שעשויות לזעזע להם את הנפש. ולחוויות הללו הנפשיות אין חיסון גופני, כי זה לא גוף, זה נפש. אין חיסון טבעי. או יותר נכון, אין שום חיסון בעולם לנפש אצל הילדים, מלבד החיסון ההורי. ברגע שילד גדל בסביבת הורים יציבה, אזי הוא יכול לעבור גם את החוויות הנפשיות הקשות, ולצלח אותן בבריאות הנפש. אני אתן דוגמה. נניח, למשל, יש ילדים שמפתחים פחדים מוגברים. מפחדים, דפיקות בדלת, הילד בורח מתחת לשולחן. רק צריכים לצאת מהבית או להגיע לדודים, הוא מתעטף מאחורי אבא, לא רוצה שיראו אותו. נניח שיש לו איזושהי חרדה מוגברת. לכל אדם יש פחד, נכון? ברור. הרי פחד הוא בעצם מנגנון מאוד בריא. זה מנגנון ששומר עלינו. אבל עובדה היא שישנם ילדים שמפחדים פחד מוגבר. אם זה מהחושך, אם זה מחברה, אם זה מיציאה מהבית, אם זה שהם לא מרשים, שאני יודע מה, שמישהו יעשה רעש יותר מדי, הם מפחדים מזה. אז תראו, הדבר הכי טבעי בעולם היה, שאם ההורים, עצם הקרבה של ההורים לילד, באים, נניח שילד מפחד בחושך, בא לחדר, אמר לו, הכל בסדר, בן שלי, זה רק חושך, זה שום דבר, והילד בפניקה, והוא לא נרגע, ושני ההורים מחבקים אותו, והוא רועד. זה מצב לא טבעי. זה מצב לכאורה לא טבעי. מה זאת אומרת? הרי ההורים, הם אמורים להיות אלו שמגוננים על הילד. אלו שמקנים לו את היציבות, אתה רגוע, אתה במקום טוב. אבא ואמא פה, מה שנקרא. ולא פעם, ולא פעמיים, ולא 100 פעמים אנחנו מוצאים בעיות, שבהם הילד חרד למרות שהוא נמצא בקרבתם של ההורים. למה זה קורה? צריך לדעת כך, מהי בעצם היציבות ההורית שהילד כל כך קמה אליה? התשובה היא שמה שיקנה לילד את היציבות לעמוד מול כל החוויות הראשוניות, זה כמובן חום ואהבה, אבל החלק שעליו אני רוצה לדבר היום, והוא לא פחות חשוב, זה הכוח של היציבות המשמעתית. עד כמה ההורה מסוגל ואכן בפועל ממשמע את הבן שלו. מה זה ממשמע? יוצר כללי התנהגות, ואוכף את הכללים הללו, לא בעונשים, וגם לא מעודד בפרסים, אלא פשוט דורש, והילד צריך ללמוד שיש כאן סמכות, ואני מיישם אותה. עכשיו, אני רוצה לתאר באוזניכם, מאזינים יקרים, איזשהו תהליך טבעי מרתק, שקורה ממש עכשיו, אצלכם בבית, אצלי בבית, בכל בית שיש בו ילדים קטנים, וברוב הפעמים אנחנו עושים טעויות, כי אנחנו לא מודעים לתהליך. אז כדאי מאוד מאוד לחדד את ההקשבה בכמה דקות הקרובות, כי התהליך הזה חשוב שאנחנו נדע אותו. כשאדם רואה חומר לא מוכר, בפעם הראשונה, נניח שפעם ראשונה אני רואה לוח עץ, אינני יודע מה זה החומר הזה, אינני יודע מה טיבו ומה טבעו, לא יודע. ונניח שאני רוצה לדעת האם החומר הזה חזק מספיק כדי לעשות ממנו משענת לכיסא, ולכיסא ככה לאדם שמן. צריך משענת חזקה. אני יכול להשתמש בחומר הזה או לא? מה הדבר הראשון של בעל המלאכה עושה לחומר כדי לבדוק אם הוא מספיק חזק? דופק עליו, נכון? ניגש לחומר, ממשש, נותן כמה דפיקות ככה חזק, לראות מה החומר מגיב. לדעת האם אני יכול להישען על החומר הזה או לא? אם הוא רואה שזה חזק, אם הוא רואה שזה יציב, אז הוא ממשיך לבדיקה הבאה, הוא דופק לו מסמר בצד, מכניס בורג מפה, רואה מה העמידות של החומר, הוא רואה זה לא מתפרק. ברגע שהוא עשה 2, 3, 4 בדיקות, הוא מבין שהחומר חזק, הוא מכניס אותו למפעל ומתחיל לייצר ממנו משענת לכיסא. נכון? אבל זה שהוא דופק על החומר הלא מוכר בהתחלה, זה לא כדי לשבור אותו. ההפך. כדי להוכיח לעצמו שאפשר להישען על החומר הזה. זה חומר חזק, זה חומר טוב. זה בדיוק מה שעושה הילד עם החומר הכל כך חדש בשבילו שנקרא הורים. הוא רואה איזה זוג מבוגרים כאלה. אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין ילדים. אנחנו רק עכשיו סיימנו את הישיבה, היא הרגע סיימה את הסמינר, אנחנו עוד ילדים בעצמנו. אבל הילד לא רואה אותנו ככה. הפעות בין השנתיים, הוא רואה אבא, הוא רואה אמא, זה מה שהוא מכיר, זה אבא ואמא בשבילו, זה הטופ, זה הכל. הוא רואה את החומר החדש הזה, ויש מנגנון אדיר בנפש שדוחף אותו לבדוק, מהו החומר הזה? הוא יציב? אפשר לסמוך עליו? נעים לגדול בבית הזה? הבית הזה הוא בית יציב, אני יכול להיות רגוע כאן? יש מי שיגן עליי? נכון שהילד בין השנתיים לא מנסח את כל הניסוח הפיוטי שאני נותן כאן. אבל זה מנגנון הנפש שדוחק את הילד לאותו מבחן שתיארנו בתחילת התוכנית. הילדים בוחנים אותנו. מה זה בוחנים אותנו? הילד כמו בעל המלאכה, הוא דופק על העץ, הוא רוצה לראות אם העץ חזק, הילד מתחיל להפר משמעת, הוא רוצה לראות, כאילו, מה קורה כשאני מנסה להתנגד להורים הללו, מה קורה כשאני לא שומע בקולם, הם נשארים חזקים, הם יציבים או פתאום רכים כאלו, ומתחילים, אתה יודע מה, רק תעשה את זה ואני אתן לך שוקולד אחר כך, את יודעת מה, רק תיכנסי להתקלח, ומיד אני אתן לך מה שביקשת. אז אתם לא מספיק חזקים. אז הילד שאנחנו אומרים שהוא בוחן את ההורים, שהוא בודק אותם, שהוא כביכול דופק על החומר, הוא כאילו מתנגד להורים, לא כדי לשבור אותם. ההפך הוא הנכון. הוא דופק כדי לדעת האם הוא יכול להישען עליהם. האם הוא יכול להישמח עליהם. האם אפשר לקחת את החומר הזה ולעשות ממנו משענת יציבה לחיים. אם הילד מגלה בית יציב, נניח שהוא משתולל, לא רוצה, אני רוצה לאכול רק שוקולד, לא רוצה את הסנדוויץ'. ואבא ואמא אפילו לא מתרשמים. הם לא נכנסים ללחץ. אמא לא אומרת, אתה רואה? עוד פעם אתה עושה את הבעיות, חכה חכה, אבא יבוא, חכה תראה מה נעשה לך. כל הזמן אתה רוצה רק לא בריא. או שמתחילים להסביר לו, מי שאוכל סוכר, יהיה לו חורים בשיניים, אחר כך זה כואב, לא משנה איך אנחנו מתארים את זה, הילד מרגיש שהוא במרכז, ואנחנו סביבו כמרקחה, נלחצים. אבל אם הוא נתקל בזוג הורים מאוד יציב, שמחייך, מלטף את הראש ואומר, נכון חמודי שאתה רוצה שוקולד, אבל היום אוכלים לחם. מה, אני רוצה, אבל אני לא... ואבא מסתכל עליו ביציבות ואומר לו, שמעתי מה שאתה אומר, אבל היום אוכלים לחם. וככה אבא חוזר כמו תקליט שבור. אז בסוף הילד רואה שאבא כל כך חזק, אז הוא אומר, אז אחרי הלחם תביאו לי שוקולד. ואבא נשאר שלב. ואמא נשארת רגועה ולא מתמלאת ביסורי מצפון, איזה אמא אכזרית אני. היא מחייכת ואומרת, לא בני היקר, היום זה סנדוויץ' בלחם. היום אין שוקולד. לילד זה לא נוח, זה לא נעים. זה כמו שאתה דופק על עץ, ואפילו אתה מנסה לשבור, אתה רוצה, ואתה מגלה שהוא חזק. אז אולי באותו רגע, בתפיסה הילדותית, אוי, לא הצלחתי לשבור את העץ הזה. אבל בתוך חודש, חודשיים, הילד עושה עוד בדיקה ועוד בדיקה, והוא רואה שהחומר הזה נשאר יציב. אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, החומר הזה חזק, אולי אם אי אפשר לשבור אותו, אולי אפשר ליהנות ממנו, אולי אפשר להישען עליו. ואז ילד פחות מפתח פחדים. כשאבא אומר, אני פה בבית, הוא רגוע. ואז יש חיסון לנפש, כי הילד הזה מגיע למכינה, והוא מגיע לכיתה א' ולכיתה ב', ושם הוא שומע כל מיני סיפורים, ופתאום המורה אומרת, בואו נגיד תהילים, כי יש איזה חולה מאוד מסוכן, או פתאום הוא שומע בחדשות באוטו, שהייתה איזו תאונה, ומישהו מת, או עכשיו הנה שומעים על כל מיני רוחות מלחמה, והילד מפחד, אמא, המלחמה יכולה להגיע גם לפה? ולפעמים אבא ואמא מרגיעים אותו, לא, זה מאוד רחוק, והוא לא רגוע. כי הדמות שמנסה להשרות את הרוגע, קרי, אבא ואמא, לא ממש חזקים. אתם מבינים מהי חשיבותה של המשמעת? המשמעת זה לא איזה כלי שיהיה לנו קל עם הילדים. שנצליח למשמע אותם. לא, זה ממש לא. זה נדבך משמעותי מאוד בהתפתחות הנפש הרגועה של הילד. שירגיש שהוא במקום יציב. אז נכון, לפעמים זה לא נוח. הילד רוצה עכשיו ארטיק, הוא בוכה, הוא צורח, הוא משתולל, באמת עכשיו רע לו. אבל אולי הוא מה שנקרא הפסיד את הקרב הקטן, אבל בתפיסת העולם שלו הרוויח את כל המלחמה, כי בתפיסת העולם שלו נוצרת תדמית על אבא ואמא. אבא ואמא הם אנשים רגועים, יציבים, חזקים, אני יכול לסמוך עליהם. כשילד שומע על מחלות ועל צרות ועל בעיות, מספיק חיוך אחד של אבא, מספיק חיבוק אחד של אמא שאומרת לו, אנחנו בוטחים בהשם, הכל יהיה בסדר אצלנו. זה באמת מרגיע לו את הנפש. אז תזכרו, ילדים עוברים הרבה חוויות נפשיות, ואם כבר הזכרנו חוויות נפשיות חזקות, גם טראומות מסוימות, מאוד קשורות, איך הילד יעבור אותם, אם ההורים שלו הם דמויות שהן יציבות, שיש להם משמעת טובה, לצד גילויי חיבה קבועים, ילד יכול לעבור, לא עלינו ולא עליכם, את הטראומות הכי קשות. אבל הוא יעבור אותם, הוא ישתקם, כי הוא גדל במקום טוב, במקום בטוח, במקום רגוע ויציב. זהו, זה הזמן לכם, מאזינים יקרים, תוכלו להתקשר אלינו ל-03-500-9393, 03-500-9393, או דרך הודעה לשידור באתר קול חי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ואחריה, לטלפונים שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. כשמדובר בבריאות הרגליים שלכם, אתם צריכים את הטוב ביותר. א' א' אורתופדיה, המומחים למדרסים, בהתאמה אישית, בטכנולוגיה CNC ותלת ממד, עד 3 שנות אחריות על המדרס הטוב בעולם, נוח לכל סוגי הנעליים, מאושר על ידי ה-FDA האמריקני, 20 שנות הצלחה ועשרות אלפי לקוחות מרוצים. עכשיו הגיע התור שלכם, חייגו כוכבית 2915, א' א' אורתופדיה.
בפורים הזה כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
120 שקלים לשנה? כן, סינון התכנים המהיר והזול ביותר. כושר פליי, כוכבית 3937.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ועם השאלות שלכם, שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום.
בבקשה.
שלום, גבירה. חציתי לדעת לגבי חילוך הילדים, מה שהרב מדבר על ילד שאתה מבקש ממנו משהו, הוא מתמרד, והוא גם לפעמים אומר מילים לא יפות, ולתיד אותם נדעו, הוא יכול להרים יד על אח שלו. דברים כאלה למשל. כאילו, והוא לא, גם יכול, יש לו לב טוב, הוא עוזר בבית והכל, אבל פתאום הוא מקבל את המרידה, והוא לא, גם יכול לדאוג לך, לילה הבא, וגם להרים יד על אח שלו, בלי שום זה, והבנתי שגם הוא גם מרים יד בכיתה.
בן כמה הוא?
12.
תראה, טוב, לפני שאני עונה לך, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת. האם הקושי הזה איתו, שאתה מציין, הוא כבר רב שנים, או משהו של האחרונה?
אני רואה את זה מורדות. היה את זה, וזה ירד, ועוד פעם אני רואה את זה שוב אותם, זה חוזר.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אבל תענה לי עליה בכנות, כדי שנדע איך לייעץ לך נכון. האם הילד הזה בבית סופג גילויי חיבה? הכוונה היא חיבוקים, נשיקות, אפילו לא בגיל 12, מה היה בגיל 10 ו-11?
כן, כן, אני מחבק איתו, אני אפילו גם יושן איתו, כמו אפילו בערב.
יש אווירה קרובה בין ההורים לילד, גם מצד האמא, נכון?
יש, כן, כן.
עוד שאלה. האם אתם מוצאים את עצמכם יותר מדי מבקרים אותו, צועקים עליו, נקרא לזה, האם הוא כבר בבחינת ילד נזוף, נקרא לזה, בתמונה הכללית שלו?
כך הוא מרגיש, אני חושב.
אבל זה גם ככה במציאות, או רק הוא מרגיש?
אולי אנחנו מצפים ממנו יותר מדי, והוא קטן, למרות שהוא מאוד בוגר.
זאת אומרת, אם אפשר להגדיר את זה כך, בעצם, נקרא לזה, אם אנחנו יוצאים רגע מנקודת המבט שלנו, שזה עיקר חוכמת החינוך, ונכנסים לנקודת המבט של הילד. בעיניים של הילד, כל המערכת שלו מול ההורים, זה בעצם, תשתפר, תהיה יותר טוב, תעשה כך. אין הרבה, נקרא לזה שעות של קורת רוח, של ההורים, מהמצב שלו, מההתנהגות שלו. כאילו, אין שדר כזה של, וואו, אני שמח בך, אתה טוב, אתה טוב, אתה דמות בסדר בשבילי. נכון? כאילו, המערכת יחסים ביניכם בעיניים שלו, היא מערכת כזו שאתם כביכול במרכאות רוטפים אחריו, והוא כל הזמן צריך להיענות לדרישותיכם.
נכון.
זה מייצר אצל הילד תחושה של, מה לי להשתפר? מה ייתן לי השיפור? מה ייתן לי? עכשיו אחותו מעצבנת אותו, ונניח שהוא מחליט הפעם להתגבר. אבל הוא לא חושב את זה לוגית, אבל בכל המהלך הנפשי שלו, כאילו, מה ייתן לי הפעם הזו שאני אוותר? וכי בגלל זה, אני אהפוך להיות איזה מאורך בעיני ההורים, או קצת יותר טוב, או פתאום המבט ישתנה, לא, מה זה, זה דבר אחד קטן בתוך כל כך הרבה דברים שאני לא טוב בהם, כך הוא רואה את עצמו. זה לא טיפה בעיה, מה שווה לו להתאמץ, אז עדיף לו לתת לה שתי סתירות, ולקחת את המשחק או את המשהו שהוא מתווכח עליה, כי במילא אין לו הרבה מה להרוויח, ואין לו גם מה להפסיד, במילא זה התמונה שיש עליו, מבחינתו כך הוא רואה את הדברים. לכן, ואז מה זה גורם לנו? יותר לחוס עליו, אתה כבר גדול, אתה ככה אתה מתנהג לאחותך, מה יהיה איתך שתגדל, עוד מעט אתה בר מצווה, מה יהיה איתך שתתחתן, איך תקים בית, זאת אומרת, זה רק מעודד אותנו יותר לבקר, ומעודד אותו יותר לא להשתפר, בגלל ש... מה לי להשתפר? מה ייתן לי השיפור הקל הזה? כלום, זה התמונה שלי. לכן, מה שאתם צריכים לעשות, זה משהו שהוא באמת עולה בכוחות נפש, רבים, אבל זה הכיוון. אני הייתי מציע לכם להתלוות על ידי מישהו שילווה אתכם שלב שלב, אבל בשביל תוכנית ברדיו אני אתן תשובה, נקרא לזה מתומצתת. תוכנית העבודה, הכיוון שלה צריך להיות כזה. אתם צריכים לקחת על עצמכם תקופה של שבועיים, שבה אתם עושים, זה החלק הכי קשה בתוכנית, מאמצים אילאיים ביותר, שלא לתת שום דבר ביקורת לילד הזה, לגמרי, כלום. זה קשה, כי רואים אותו פה מרביץ, ושם עושה כך, ופה לא הלך לתפילה, ופה מתנהג ככה, ובכיתה פתאום קיבלתם טלפון מהרבה. וכל זה, רגע, וכל זה מה אנחנו נשתוק? כאילו יש פחד כזה, שאם נשתוק, אוי ובוי, יהיה הרבה יותר גרוע. אם אתם תצליחו, שבועיים ימים, לא לתת שום דבר ביקורת, כי הרי ראיתם עד היום שזה לא באמת עוזר, אבל מצד שני, לא רק לא לתת ביקורת, אלא להתחיל ממש, לנהל פנקס, פרויקט. שבועיים ימים אני מאתר מה באמת נעים בבן שלי. מה באמת כן טוב בו. איזה, לא דברים חיצוניים. אוי, אתה יפה, אתה חמוד. לא, לא, לא. מה בתכונות שלו אני מוצא? יש לך לב טוב. אתה ברוך השם, אתה בעל חסד. לא יודע מה, אתה בעל מרץ. זה גם מעלה. ורק את זה אני מדגיש בפניו. שבועיים ימים. שבועיים כאלה כבר יעלו את הרכבת, קודם כל יניחו אותה על המסילה. עדיין יש להפעיל את הקטר, עדיין יש לסחוב אותה קדימה, אבל קודם כל שהיא תהיה על המסילה, קודם כל שהילד יעלה לאיזשהו מסלול בריא. אז השלב הבא אחר כך יהיה לבנות משמעת נכונה, את המשמעת עצמה, איך לבנות אותה, זה לא משהו שאפשר להעביר, אתה יודע, אפשר להעביר נקודות בשידור, אבל לא את כל העניין כולו, יש לנו בקורסים המוקלטים שם הדרכה של 6 שעות רק על נושא המשמעת.
הבנתי.
בסדר?
תודה רבה, כבוד הרב, שמשמור אתכם. יישר כוח.
בשמחה. תודה רבה גם לכם, תודה. נעבור לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב.
בבקשה.
רציתי לשאול, אם אפשר, שתי שאלות. אחד על הילדה הקטנה שלי. שהיא ילדה ממש ממש, היא ילדה טובה, קודם כל רק שרב ידע, היא בת 2.5, היא ילדה טובה, אבל פשוט יש לה קטעים של עקשנות, כאילו לדוגמה, להיכנס למקלחת, כשהיא יוצאת מהמקלחת, אז להתלבש, היא בורחת לנו, היא כאילו עושה דברים שכאילו ממש לצאת מהדעת, וכשבאמת שאלתי אשת חינוך מה לעשות עם זה, היא אמרה לי באמת לבוא ולהגיד לה את זה בצורה הזה, אמא אמרה עכשיו להתלבש וכו'. באמת זה מה שעשיתי, ולצערי כאילו, לא יודעת, היא ממש, מוצג, זה כאילו ממש...
אני אסביר לך מה קורה. אני אסביר לך מה קורה. השאלה שאת שואלת היא שאלה מייצגת, היא שאלה שהמון אמהות עכשיו מזדהות איתך. התשובה, צריך להבין כאן, לפני שאני עולה בפרקטיקה מה עושים, צריך להבין את המערכת. רוב רובם של הבעיות שאת מציגה, הן לא נובעות מעצם ההתנהגות של הילד, אלא כתגובה לאמוציות שזה מעורר בלב שלנו. הילדה היא כאילו סוג של מראה על האמוציות שלך. אני אסביר. כל ילד קמה מאוד 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 לקשר אז נפשי עם אבא ואמא. זו תכונה מולדת. יש לזה הסברים גם תורניים, עמוקים, זה שורש האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. ככה נולדנו. אנחנו אוהבים את... יש לנו רצון לקשר נפשי עמוק עם ההורים. ככה זה בילדות. עכשיו, מה שקורה, שנניח שאת מחבקת את הילדה, או היא עשתה מעשה טוב, או סתם שמעת איזו הרצאה בחינוך, ואת אומרת לה מילה טובה. כל הדברים הללו, אנחנו בעצם מוציאים אותם דרך הדעת. כאילו, וואי, נגיד לה מילה טובה, זה יעודד אותה. אני אתן לה עכשיו חיבוק, זה ישמח אותה. כאילו זה עובר דרך המחשבה. זה עדיין מפתח קשר עם הילד, אבל זה קשר, נגיד, בדרגה 3. פתאום, הילדה שלך לא רוצה לצאת מהמקלחת, או יוצאת ובורחת לך לחדר אחר. ופתאום, איך אמרת? אתה אמרת, השתמשת במילים, היא עושה לנו דברים לצאת מהדעת. זאת אומרת, פתאום הילדה גילתה, שזה שהיא בורחת לחדר אחר אחרי מקלחת, זה איזשהו חץ ישיר, אדיר, אל הנקודה הכי רגישה בלב שלך, שאת אפילו לא יכולה להסתיר שזה נגע שם. פתאום הילד מזהה שיש לו דרך ליצור קשר מהלב שלו ישירות אל תוך תוכי ליבה של אמא. וזה נטו אמוציות, זה נטו רגשות. אבל זה לא בצורה בריאה. הילד לא יודע להבחין שזה לא צורה בריאה. הילד מתחיל להתמכר לזה. הוא רואה שכשהוא עושה את הדבר הזה, זה מה שנקרא היום במרכאות, מדליק את אבא, מדליק את אמא. זה כאילו הוא מוצא בזה דרך ליצור קשר ישירות אל תוך הלב שלך. ואז מה זה גורם לפעם הבאה? זה מעודד לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כאילו הילד מתמכר לקשר לא בדרך בריאה. מה תהיה התרופה? התרופה תהיה בזה שאנחנו נעשה עבודה פנימית שלא להתרגש מזה בכלל. מה הכוונה? תכף אני אסביר איך לעשות את זה, אבל קודם כל מה צריך להיות בפועל? בפועל הילדה בורחת לך לחדר אחר, את לוקחת הרבה אוויר, את לא מראה שום דבר בחוץ, את ניגשת אליה, אוחזת אותה מהיד, לא, את לא תהיה בחדר הזה, עכשיו הולכים לחדר השני להתלבש. עכשיו זה נשמע אגדה, איך אני יכולה, זה מוציא אותי מהדעת, ואחרי רגע היא עושה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ההצעה שאני יכול לתת כרגע, הצעה קצרה ופרקטית בשידור, זה כל פעם בלילה לפני השינה, לדמיין, כשכבר הכל רגוע, וכולם ישנים, ואת כבר עולה עכשיו למיטה, לעצום העיניים ולהקדיש לזה 5 דקות, לדמיין את הסיטואציה הזו, איך היא יוצאת מהמקלחת, ואיך היא עושה את הדבר המעצבן הזה, ותדמייני את עצמך מבחוץ, כאילו את רואה את עצמך, איך את מתנהלת ברוגע, בשלווה, גם בתקיפות מול הילדה, לא תוקפנות, אבל תקיפות, יציבות, רוגע, תדמייני את עצמך בתוך הניואנסים הקטנים של הסיטואציה, איך את מצליחה לשמור על קור רוח, ואיך את כן רגועה, ואיך הילדה פתאום הופכת להיות גם רגועה וממושמד ומבינה שהיא לא תשיג שום קשר אל הלב שלך דרך ההתנהגות השלילית. ואז את בעצם עושה תהליך שנקרא התרמה בתת. זאת אומרת, את פועלת במוח טרם תגיע הסיטואציה. ואז כשמגיע הערב למחורת, ומגיעה הסיטואציה הזו, יש לך כבר, את אחרי כמה לילות שכבר דמיינת את עצמך מתנהלת טוב, אז פתאום יותר קל להתנהל בשטח בצורה הנכונה. אבל תביני ממה זה נובע, הילדה שלך בסך הכל כמהה לקשר טוב איתך, רק ילד לא יודע להבחין, הוא מוצא משהו, איזה מעשה שהוא עושה, וזה בום, חץ ישר לתוך הלב של אמא. מבחינתו זה קשר, הוא מתמכר לזה. אנחנו צריכים להכווין את הילד, להראות לו שזה, לא, זה לא פועל עליי כלום. אבל כשאת טובה, כשאת מחייכת, או סתם אני, אמא, אני מעצמי יוזמת את החיוך, את החיבוק שאני רוצה, זה מראה לילדה שאני קשורה אליה והיא חשובה לי, אבל לא עקב התנהגות כזו או אחרת.
אוקיי, ועכשיו, מחילה רב, אפשרי על השאלה הזאת רק להוסיף, אם נגיד קורה מצב, הילדה מכה את אחותה הגדולה, כאילו, איך אני אמורה להגיד?
אם הילדה מכה את אחותה הגדולה יותר, בת כמה הגדולה יותר?
עוד
מעט 6. תראי, בדרך כלל, אם הבעיה הזו חוזרת הרבה על עצמה, אז יש איזושהי שיטה שהיא מאוד אפקטיבית, אבל דווקא בגיל הרך, הגיל הזה שאת מציינת. נגיד שיטה שהיא יכולה לעבוד עד גיל 5-6. זו שיטה של סיבה ותוצאה. זאת אומרת, נניח ילד מתנדד על הכיסא, ואמא אומרת לו, תיזהר, אתה יכול ליפול. הוא לא שומע, ממשיך להתנדד, תיזהר, אתה יכול ליפול. לא שומע, מתנדד פתאום נופל, בוכה. מה התגובה הראשונה של אמא? אתה רואה, אמרתי לך. זו טעות. למה זו טעות? כי כשהילד התנדנד על הכיסא, הזהרתי אותו פעם, פעמיים, הוא לא שמע. כשהוא נופל, אנחנו קוראים לזה, הוא מותח קו בין ההתנהגות שלו, חוסר הזהירות במקרה הזה, לבין התוצאה, הוא נפל וכואב לו. כשאמא נכנסת באמצע וצועקת, אתה רואה, אמרתי לך, אתה אף פעם לא שומע. אתה היית צריך ליפול בשביל להבין את זה. כאילו אנחנו נכנסים באמצע, אנחנו חותכים את הקו הזה, ומפריעים לילד לייצר את הקשר הטבעי שבין הסיבה לתוצאה. הרי כשילד הכניס יד לאש, לא צעקנו לו, אתה רואה? אמרתי לך. הוא הכניס פעם, פעמיים שלוש, הוא למד, הוא מתח קו בין האש לבין הכאב, הוא יותר לא נוגע. בהרבה בעיות התנהגות, אנחנו רואים שהילד לא לומד, עוד פעם ועוד פעם, אנחנו צועקים לו, אתה לא לומד כבר? נכון, כי אנחנו כל פעם מפריעים לו ללמוד את הדבר הזה. כשהילדה שלך מרביצה ואת גוערת בה, או כועסת עליה, או מאוכזבת ממנה, הילדה מבינה שיש לה בעיה איתך. וזו טעות. כי ילדה שמרביצה, יהיה לה בעיה עם עצמה, עם החיים שלה, עם החברה שלה. מה שצריך לעשות זה תוצאה. זאת אומרת, כל פעם להגיד לה, את מרביצה, אני אקח אותך לחדר, שם אין אחות, אין למי להרביץ. ואז כל פעם שהיא מרביצה, זה בתנאי שאת מצליחה לעשות את זה, ברוגע אמיתי ובשלווה פנימית. אם את מרגישה טיפה כעס או לחץ, אז אל תעשי את הפעולה שאני אומר. הפעולה היא לקחת אותה, להכניס אותה לחדר לדקה, 60 שניות. להגיד לה, עכשיו את עוזבת את כל המשחקים, עכשיו אנחנו נעמוד פה, אפילו לעמוד איתה. אנחנו נעמוד פה דקה, פה אין למי להרביץ. עכשיו את רגועה, את יכולה לחזור. עוד פעם הרים היד, עוד פעם בדיוק את אותה התגובה, בדיוק, לא להגיד לה בפעם העשירית, עכשיו דקה לא מספיק, עכשיו כל היום נהיה פה. לא? זה כמו שהכיסא יגיד לילד בפעם השלישית שהוא מתנדד, לא למדת, עכשיו אני אפיל אותך יותר חזק. אז הילד יתעצבן על הכיסא, הוא לא יתעצבן על עצמו, למה התנדנדתי? זה מאוד דק מה שאני אומר, לא יודע אם טוב עשיתי שעניתי לך על השאלה הזו בשידור, אם הבנת אותי ממש ככה את מרגישה בהירות מלאה, תשתמשי בזה. אם משהו מאורפה לך, עדיף שמוטב שלא תשתמשי בהצעה, אולי תתייעצו אחר כך באופן פרטי. טוב. אנחנו ממש חייבים לצאת לפרסומות, סליחה. אחרי הפרסומות, גם כן להמשך השאלות שלכם ב-03-500-9393. נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
יכול להיות שדווקא בנסיעה הזאת שלך מישהו יתאה. אולי הבחור על האופניים החשמליים ייכנס פתאום לנתיב שלך. אולי הילדה שמשחקת ברחוב תרוץ פתאום לכביש. מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. 10 כמה שפחות זה פי 2 סיכוי לחיות. אז בייחוד בתוך העיר, סע לאט יותר. לא מתים מזה. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, להמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למי דירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מי דירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473. מי דירה.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים.
036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
בפורים הזה, כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. יזהרו מחיקויים זולים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
לפני שנעבור לשאר המאזינים שעל הקו, רק נספר לכם שיש לנו היום צורך וביקוש הולך וגובר ליועצים תורניים, ובעיקר ליועצות תורניות. וברוך השם, איך אומרים, כשם שהדור מגוון, גם חומרי הלימוד מאוד מגוונים, ולצערנו הרב, הרבה 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 מחומרי הלימוד שנלמדים היום במקומות שנחשבים, מה, מלמדים פה דרך תורנית, אבל זה בעצם סוג של, הייתי קורא לזה, מכבסת מילים. זה לא באמת נקרא לזה תורה צרופה, שעל פיה אנחנו משתדלים לחיות, כי ההיגיון הבריא אומר שהיחיד שיכול להתוות לנו דרך לנפש הוא מי שברא אותה. הוא היצרן, הוא יודע מה הוא ברא. והוא כתב את כל מה שהוא יודע, את כל מה שהוא צריך לידע אותנו, בתורה. ולכן יש ביקוש הולך וגובר ליועצים וליועצות. אנחנו באתגרים בחינוך יצרנו קורס של 42 שעות של לימוד, פלוס חוברת של 70 עמודים גדולים, A4. הקורס הזה הוא בעצם קורס הכשרה ללימודים מרחוק. זה קורס ממש, כשאני אומר 42 שעות, זה לא שעות אקדמיות, מה שנקרא 45 דקות. זה שעות מלאות, וזה מלא בתוכן, ובלימוד מעמיק, נניח על המשמעת, אנחנו מדברים 6-7 שעות, על הדימוי העצמי, עוד כמה שעות, על כוח הבחירה, על כוחות הנפש של הילד. זה קורס שהוא לא רק נותן כלים אדירים לייעוץ ולחינוך, אלא הוא נותן גם כלים, למשל, בזוגיות, ביחסים בין אישיים, עם אנשים, בעבודה. יש בזה תועלויות באמת אינסופיות. וברוך השם, הולכת ומתגבשת קהילה שלמה של, של תלמידים, שלומדים את זה, וכבר חלקם, לא יודע אם הגדול, אבל חלק ניכר מהבוגרים שלנו, כבר עוסקים בייעוץ, כבר מטפלים, כבר עוזרים בכמה מקומות בארץ. ואנחנו רוצים להכשיר עוד יועצים ויועצות. אז כל מי שמתעניין בקורס הזה, הוא נקרא יסודות החינוך. זה הולך בתהליך כזה שאדם מקבל הביתה על גבי דיסק און קי, קובצי MP3 מסודרים, עם דפים מסודרים, הוא לומד 20 שעות, 22 שעות, זה מחצית אחת, אחר כך הוא מגיע לראיון אצלנו, למבחן, במידה ועובר אותו בהצלחה, הוא מקבל מחצית נוספת, לומד אותה, אחר כך יש עבודת גמר, יש מבחנים, בסופו של דבר מקבלים תעודה לייעוץ תורני, מבית אתגרים בחינוך. והיום ברוך השם התעודה הזו, בכל כך הרבה מקומות מכבדים אותה, כי מבינים מה התוכן שנמצא שם, ואנשים אומרים לי לפעמים, תגיד, זה מוכר על ידי משרד החינוך או המל"ג? אני אומר, אחרי שתשמע את הקורס הזה, תבין למה הוא לא מוכר בכוונה על ידי כל המקומות הללו, כי אנחנו בעצם מציגים אחד על אחד, איך בהרבה מן המקרים, דווקא שיטת הלימוד הזו הובילה לבעיות, ואין לנו שיעור אלא התורה הזו. אז מי שמעוניין להצטרף ללימודים הללו ולקבל תעודת הכשרה, יוכל לפנות אלינו לאתגרים בחינוך. מספר הטלפון שלנו במשרד הוא 077-405-2003. עם הזמן ראינו שלא כולם בנויים ללמוד 42 שעות. לא כל הורה מסוגל. אגב, הקורס הזה של 42 שעות, אפשר לרכוש אותו גם במסלול להורים. לאו דווקא, אחד אומר, תשמע, אני לא רוצה תעודה, אבל אני רוצה ללמוד את הכל, עם החוברת, עם הכל. יכול גם לרכוש את זה במסלול כזה, ואז הוא מקבל את כל החומר בבת אחת. עכשיו, עם הזמן ראינו שלא כולם מסוגלים ללמוד 42 שעות, אז פשוט ישבתי על כל הקורס הזה, ועברתי שעה-שעה, ובררתי מהם שעות הלימוד המחויבות לכל הורה, מחויב. הגענו ל-15 שעות, זה התמצות שבתמצות, וקראנו לזה הרישיון לחנך. וזה מיועד להורים שלא מסוגלים ללמוד את הכל, אבל רוצים לדעת לפחות מהם עיקר הדברים. אז הטלפון להזמנות הוא 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום, ערב טוב.
בבקשה.
ככה, יש לי ילדה בת 8, ובגדול היא ילדה מאוד רגשית. כל דבר היא לוקחת קצת קשה, ובזמן האחרון גם בבית ספר תמיד יש לה הרבה ויכוחים עם חברות, ותמיד היא מרגישה שהיא הצדקת בין השמות, והיא מעליבות אותה, היא לוקחת נורא קשה. ובנוסף לזה יש לה גם חרדות. יש לה חרדה קבועה שהיא, לפי מה שאני מרגישה שהיא משליחה את זה, היא אומרת תמיד שהיא מפחדת להקיא. כואבת להבט, היא מפחדת להקיא, היא מגיעה עד כדי כך שלפעמים היא לתוך הלילה בוכה, ובוכה עד שעה מאוחרת, והיא נכנסת להיסטריה מאוד, מאוד קשה. וניסיתי, כן, מנסה להבין למה זה, ממה זה נובע. עד כדי כך שהיא גם פורסת את עצמה בשעה שהיא מפחדת מהלהקי, ואין לה כלום. בדקנו וניסינו להגיד לה, אנחנו מבינים מה יש תחבית, בדקנו את הלכות שאנחנו מאמינים לה, ומסבירים לתמיד, אין לך שום דבר, אין לך כלום, את בריאה, תדע חזקה, והיא לא, לא, יש לי להקי, אני לא אקי, והיא צורחת, ופתאום יש רגעים שהיא רגיל, היא קופצת, גרסת, וצוחקת, ולרוב זה מגיע בלילה, לפני השינה, בבוקר לפני שייכת לבית ספר. ותוך כדי תמיד היא אומרת, בא לי את אמא שלי, בא לי שאמא שלי תהיה איתי. אז זה כיתרון.
שאלה מתבקשת, הנושא הזה שמפחדת להקיא, היה איזשהו אירוע? זה התחיל מאיזשהו אירוע, ראתה מישהו מקי, שמעה, סיפור?
תמיד היא פחדה מהעניין הזה של להקיא, אבל היה לפני כמה חודשים שהיה וירוס בבית בין כל האחים, שכולם פשוט אחד לא הרגיש טוב וקיא, שני הרגיש טוב וקיא, ואז היא גם הגיעה אליה, וכשהיא הקיאה היא פשוט לקחה את זה נורא קשה.
זאת אומרת, זה היה כאב אירוע ספציפי, הפחד הזה.
כן.
והמשמעת בסך הכל טובה, וגילוי החיבה בסדר בבית, אין בעיות עם זה, נכון?
לא, בסדר גמור, כן, משמעת בסדר, חכמה, חרוצה.
זה נשמע יותר פחד על בסיס, נקרא לזה במרכאות, טראומטי. זאת אומרת, היא עברה איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה, וזה קורה אגב גם אצלנו, המבוגרים, זה יכול לקרוא לכל אדם, שעובר איזושהי חוויה חזקה, ואז פתאום הוא נכנס לפחד שמה זה יקרה שנית. בעצם הפחד שלו הוא לא מעצם ההכרה, מעצם ההכאה, אלא שמה תקרה ההכרה. זה המתח. מה שצריך לעשות, זה לא באמת, באמת, נקרא לזה תשובה מלאה, וזה בטח לא על רגל אחת, אבל מה שאפשר לעשות, זה תהליך שאת מנסה לבדוק עם הילדה ביחד, ביום, שוב פעם, זאת אומרת, זה מופיע יותר בלילה, יותר בבוקר, אבל במהלך היום, זה בסדר, נכון? אם מזכירים לה את זה באמצע היום, אז פתאום יורד כל המצב רוח לגמרי, או שהיא שורדת את זה?
יש רגעים
שהיא שורדת
את זה, ויש רגעים אבל יש ימים שהיא מרגישה שכואבת לה בטן, טיפה, וזה לא קשור לזה, אין לה מצב רוח, היא לא מחייכת, בעלה איתי מסלי, לא בא לי. היא צריכה נורא... נהיית כזה, מכונסת בעצמה.
כן. טוב, אני מרגיש נקרא לזה, השאלה הזו היא טיפה מורכבת בשביל הדקות הנותרות שנותרו לי לשידור, ואם אני אתן חצי משפט, אז לא באמת יעזור לך, וגם עלול לבלבל מאזינים אחרים, אני לא רוצה שיגרם סוג של עוול לילדה. אני אומר לך משהו כללי, כי בכל זאת אני לא יכול להוציא אותך בלי תשובה, אבל אם תרצי בעזרת השם, תוכלי לפנות אלינו בטלפון, ונשתדל בינדר יותר לשאול שאלות, ויותר להבין את המקרה לעומק, ולנסות לעזור יותר. באופן כללי ככה, כשיש חרדה ממוקדת ממשהו אחד, אני אקח דוגמה מאוד נפוצה, חרדה ממעליות. יש ילדים שמפחדים ממעלית, מוכנים להיות 10 קומות ברגל, ולא להיכנס עם אבא ואמא למעלית, והרבה פעמים זה מתסכל את ההורים. מה עכשיו צריך לטפס את כל המדרגות? מה שאנחנו עושים בדרך כלל, זה מנסים להסביר לילדה, מציירים לילדה, איך נראה המעלית, איך המנוע עובד מבפנים, איך זה, ומה עושים בשעה שנתקעים. נכון, מעלית יכולה להתקע. הנה, את רואה, יש פה כפתור, הנה, את רואה, יש פה טלפון, הנה, יש פה זהו. ואז נכנסים איתה למעלית, ואומרים, עכשיו, אמא עוצמת עיניים, ואת מדמיינת שאת לבד. לפעמים הילדה אפילו תפחד מזה. אז לא עושים את זה איתה, נכנסים לא יודע מה, כל המשפחה. או בהתחלה רק אמא נכנסת ואומרת, עכשיו אני אעלה קומה אחת, את תרוצי במדרגות, תראו אותי בקומה השנייה. לאט, 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 ממש בשלבים מאוד מאוד מדורגים, אנחנו מתחילים להראות לילד שיש כלים להתמודד. הרי מה זה פחד? פחד זה תחושה של חוסר אונים. חוסר אונים. יש פה משהו מהם, אני לא יכול להתמודד איתו. זה פחד. כשאני מתחיל לגלות לילד שאתה חשבת שאי אפשר להתמודד, אבל בטח שאפשר. אני מסביר לך איך המעלית עובדת מבחינתך, אם היא נתקעת, אתה תקוע אי שם בחלל. לא, בוא תראה איך זה עובד, בוא תראה את החבלים, הנה יש פה כפתור מצוקה. אם אתה דופק, שומעים אותך, אני נכנס, דופק מבפנים, הוא שומע אותי מבחוץ. לאט, לאט, ממש בתהליך מדורג, שבוע, שבוע, במשך חודש, חודש וחצי, עד שאני מוריד לו את הפחד הזה. אותו הדבר לגבי הילדים שמפחדים לישון בחושך. אז לוקחים מנורה שהיא חזקה, מנורת לילה מאוד מאוד חזקה, כמו תאורת חדר. ויש כאלה היום מנורות עם כפתורים, שלאט לאט אתה יכול להחליש את האור עד כדי כיבוי. מסמנים שם 5 דרגות על הכפתור, ואומרים לילד, שבוע ימים תשען עם האור הכי חזק. אבל מוצאי שבת הקרוב, כל מוצאי שבת אתה מזיז את הכפתור טיפ טיפה למטה. טיפ טיפה זה לא נורא. וככה הילד בתוך 5-6 שבועות מתרגל לישון בחושך. אותו הדבר כאן, להסביר לה מה זה הקה. איך זה, היא כבר ילדה בת 8, היא יכולה להבין. מה זה בעצם הקעקע? זה שנכנס לנו משהו לא טוב לקיבה, והקיבה שלנו יש לה מנגנון פלא שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא רוצה להוציא את הדבר המזיק הזה. ואז להגיד לה, תראי, אם אני שם האצבע טיפה בלשון פנימה, זה כבר עושה לי רצון להקים. ממה זה נובע הרצון הזה? כי הגרון שלי מרגיש, הגוף שלי מרגיש שאצבע לא אוכלים, אצבע זה לא אוכל, אז הוא מיד זורק את זה החוצה, לפני שזה ייבלה. להסביר לה בכלל מה זה הקאה, היא חושבת שהקאה זה מחלה. להסביר לה מה זה הקאה. לתאר לה, אם היא בעצמה זוכרת שאחרי הקאה מרגישים הרבה יותר טוב. לאט, לאט להנגיש את הנושא הזה. ומה זה בחילה? מה זה כשכואב לך בטן? זה כנראה יש משהו לא טוב, הוא צריך לצאת איכשהו, או מהפה, או בדרך אחרת, הוא צריך לצאת. וככה לאט, לאט, בלי לחץ. כל שבוע להסביר לה מושג אחד קטן. זה תוכנית רב שבועית, בסופו של דבר, אם תעשי אותה מאוד מאוד מדורג, מדורג, ולא תתחפי לתוצאות, אז את לאט לאט תראי איך הפחד קודם כל מתחיל לרדת. בטח הפאניקה יורדת. לאט לאט גם הפחד. עם תוכנית עבודה טובה, יכול להיות שאת תוציא אותה מזה די מהר.
אוקיי.
בסדר?
תודה.
מתנצל שלא יכולתי לנו תשובה יותר מורכבת, מפני שבאמת באמת הזמן דוחק ואנחנו כבר לקראת סיום. אז זהו, מאזינים עיקרים, נספר לכם, כמו שדיברנו, שיש לנו באמת רצון להגדיל את משפחת אתגרים בחינוך. כל מי שמעוניין לממש באמת את הכישרון שלו, את הפוטנציאל שלו, יש הרבה אנשים עם המון יכולות לעזור לאחרים. אני גיליתי אנשים לפעמים שסתם באו אליי להתייעץ, גיליתי בהם כישרון אדיר לעזור לאחרים, ונהפכו אחר כך ליועצים. אז כל מי שמעוניין בקורסים של ההכשרות שלנו בלימודים מרחוק, יכול להתקשר ל-077-405-2003. בנוסף על כך, אנחנו מתפנה לנו עכשיו שני מחזורים חדשים לליווי מוסדות חינוך. תלמודי תורה, ישיבות וכדומה, שמעוניינים בליווי חינוכי ייעוצי, ייעוצים להנהלה, עזרה לתלמידים שיש עם בעיות רגשיות מאוד מיוחדות, עזרה בניהול המוסד, ממש ייעוץ שמלווה, לוקח מוסד, ממצב שהוא חלילה עומד ממש להתפרק, ועד להביא אותו למצב שהוא הופך להיות מוסד חינוכי באמת כמו שצריך. זה בעצם מורכב בצורה כזו שאני מגיע יום בשבוע לאותו מוסד, ונותן את השלום תוכנית עבודה עם המלמדים, עם הצוות וכולי, וככה לאט לאט מעלים אותו על הדרך, עד שהם כבר לא צריכים אותי, ואנחנו עוברים למוסד הבא. אז כל מי שמעוניין בפרטים בנושא הזה, אתגרים בחינוך 077-405-2003. בנוסף על כך, אלו שמעוניינים לשלוח לי מייל באופן אישי, זה רק לעיניים שלי, אברהם באנגלית עם פעמיים M, 18@gmail.com. תודה רבה לשלמה פולק, תודה רבה לאורי כהן, תודה רבה לכם המאזינים, נשוב ונשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא, ועד אז, המשך האזנה הרבה ולילה טוב.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
על נתינת זכר למחצית השקל כותב המקובל רבי חיים פלאג'י. כל מי שנותן מחצית השקל מבורך שהוא בן העולם הבא, ובעזרת השם לא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני משפחתו חס וחלילה, היא מתבטלת ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה, והמתמיד בה מדי שנה יראה זרע ויאריך ימים. מי מוכן להפסיד ברכות כאלו? כולנו נרתמים ותורמים עכשיו זכר למחצית השקל לארגון החסד יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, ואנו נדאג להעביר למי שבאמת זקוק.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
מה תכלל פעילות העמותה?
שלום, כאן יוסף מחברת הגירתון השקעות נדלן. בעקבות ההצלחה אני מזמין גם אתכם, מאזיני רדיו קול חי, להיות חלק מהפרויקט של השנה, עתיד המושבה חדרה. ולרגל, השקת השלב השלישי והאחרון, הגרלה על קרקע נוספת במתנה. כן, כן, מבין כל רוכשי השבוע הקרוב, תוגרל קרקע נוספת במתנה. עתיד המושבה חדרה, קרקע פרטית חקלאית על השם שלכם בטאבו, 125 מטרים, רק ב-95,000 שקלים. און עצמי של 55,000 שקלים בלבד, והיתרה ב-24 תשלומים ללא ריבית והצמדה. חייגו עכשיו לכוכבית 2872, כוכבית 2872, בואו לעשות כסף על הכסף שלכם. מחכים לכם, כוכבית 2872, הגירתון השקעות נדלן.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 20-26.
כל חי.
תמיד מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קולך.
25 שנה, קול חי תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 11:00.